כאן רשת בית. ערן סיקורל. השעה הבינלאומית 27 באוקטובר 2021 והיום בעולם. הוועדה המייעצת למנהל המזון והתרופות של ארצות הברית פוסקת כי החיסון של פייזר לילדים יעיל ובטוח לשימוש. כל חברי הוועדה תמכו בהצעה מלבד אחד שנמנע.
We don't want children to be dying of COVID, even if it is far fewer children than adults, and we don't want them in the ICU.
אנחנו לא רוצים שילדים ימותו מקורונה, אומר דוקטור אמנדה כהן, חברת הוועדה, אפילו אם מדובר בהרבה פחות ילדים ממבוגרים, אנחנו לא רוצים אותם במחלקת טיפול נמרץ. המומחים השתכנעו ממחקר שסיפקה חברת פייזר, במסגרתו העניקו ל-2,200 ילדים שליש ממנת החיסון שניתנה לנוער ומבוגרים. המסקנה הייתה כי החיסון מונע הדבקה בשיעור גבוה 91%.
That's an incredible finding. That's actually more effective than a lot of routine childhood vaccines we use.
זה נתון מעולה. החיסון יעיל יותר מרבים מן החיסונים שאנחנו נותנים לילדים, אומר דוקטור אלוק פטל, רופא ילדים אמריקני. פייזר אומרת כי תופעות הלוואה התבררו כקלות, במינון המופחת לא נרשם ולו מקרה אחד של דלקת בשריר הלב מיוקרדיטיס. ועדה פרלמנטרית בברזיל ממליצה כי הנשיא ז'איר בולסונארו יועמד לדין בעוון התרשלות במלחמה נגד הקורונה. הנגיף ממנו הקפיד הנשיא להתעלם, הרג בברזיל יותר מ-600,000 אזרחים. אבל בולסונארו לא לבד, טראמפ מתגייס לעזרתו. ברזיל היא בת מזל שאדם כמו ז'איר בולסונארו עובד עבורה. הוא נשיא מעולה, הוא כותב בהודעה מטעמו. הוא לעולם לא יאכזב את תושבי ארצו הנפלאה. גם כעת עדיין לא ברור מי עומד מאחורי קריסת מערכת התדלוק באיראן. מבחינת המשטר האיראני אין הרבה מקום לספק. איראן אומרת שמדינה עומדת מאחורי התקיפה. זאת הייתה מתקפה בחזיתות רבות, תחנות דלק, שלטי רחוב ובנקים, כולם תשתיות אזרחיות באיראן. פגיעה בהן מביכה מאוד את משטר האייתולות. משאבות הדלק אתמול היו מלאות, אלא שמנגנון המחירה הושבת, רבים נותרו חסרי אונים.
מה מיגע, מה 4 שעות, אלא מה 15 שעות.
בארבע השעות האחרונות הלכתי ל-15 מקומות שונים ועדיין לא הצלחתי להשיג דלק, מספר תושב אחד, ואני עומד כאן כבר 4 שעות. אנחנו מחכים שהמערכת תתחבר והיא עדיין לא התחברה.
Overseas tonight, new concern over Queen Elizabeth and her health. The 95-year-old queen has now canceled her trip to the climate summit in Glasgow.
העולם דואג לשלומה של מלכת בריטניה אליזבת בת ה-95, לאחר שאתמול הודיעה כי לא תשתתף בוועידת האקלים בגלאזגו. מומחים מנסים לפרש את ההחלטה.
It's a bit of a disappointment, I think, for everybody that she can't host that meeting. She was very much looking forward to doing it.
מאכזב מאוד שלא תארח את הוועידה. היא ציפתה מאוד לעשות זאת. לרקע חורשת השמועות, אתמול פרסם מהארמון תמונות משיחת זום שקיימה המלכה. בבקינגהם מנסים לשדר עסקים כרגיל. וגם... אז אמר אלכס קלר עושה כותרות בבריטניה, השבוע הוא הוציא סינגל חדש, שם הוא ידוע יותר כבן זוגה לשעבר של אמי ויינהאוס שחזר בתשובה ועלה לישראל. מכאן בירושלים הוא מכניס להיט נוסף למצעדי הפזמונים בבריטניה. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה ילד דודי, בביצוע הטכני אמיר שמואלי, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אוהב לכם, אנחנו פותחים בקורונה. פאנל המומחים המייעץ למנהל המזון והתרופות האמריקני המליץ לאשר את החיסון של פייזר לילדים בגילים 5 עד 11, ולמעשה סלל את הדרך לחיסונם של כמעט 30 מיליון ילדים בארצות הברית. ייתכן שמבצע החיסונים יחל כבר בשבוע הבא. סקרים אחרונים מצביעים כי כרבע מההורים מסרבים לחסן את ילדיהם. שלום לכתב חדשות החוץ יואב זהבי.
שלום אירן. כן,
וסקרים אחרים מעידים על כך שרבע בערך כן יחסנו, השאר מתלבטים, נכון?
כן, שליש. אפילו שליש אומרים שיחסנו מיד כאשר הדבר יתאפשר, שליש אומרים שהם ימתינו, בעצם כמו שראינו עם החיסון הראשון, שימתינו כדי לראות מה קורה ואיך אנשים נוספים...
אגב, מעניין לראות את ההבדל בין ישראל לארצות הברית, כאן שיעור התמיכה בחיסון לילדים, ההורים שאומרים שיחסנו את ילדיהם מיד, עומד על כ-50%, אני יכול להגיד לך שבאופן אישי, ברגע שיהיה חיסון מוכח ויעיל שיעבור את כל הרגולציה, לי אין שום כוונה להתלבט, ואני מתכוון לחסן את שני הילדים שלי שנמצאים בגיל הרלוונטי.
אז כן, אז בארצות הברית באמת אומרים אירן שליש מההורים שהם ימתינו כדי לראות מה קורה, שליש אומרים שהם יחסנו באמת מיד, שככל הנראה זה כבר יוכל לקרות החל מהשבוע הבא, ורבע, נכון, לפי שעה בעצם 24% האמריקנים, לפי סקרים אחרונים, אומרים שהם לא יחסנו בשום אופן. אגב, נותרו לנו 10%, אותם 10% אומרים נחסן, אבל רק אם הרשויות יחייבו אותנו. אז באמת, הדיון הזה ערך כמעט 9 שעות, בסופו של דבר, מתוך 18 מומחים, הצביעו 17 בעד, אחד נמנע, כך נשמע רגע הכרזה, בוא נשמע את זה.
So this concludes the vote. Out of 18 voting members, 17 voted yes, and we had one abstain.
For me, the question is pretty clear. We don't want children to be dying of COVID, even if it is far fewer children than adults, and we don't want them in the ICU.
כן, אז בסיכום ההצבעה אומרים 18 הצביעו בעד, יש לנו נמנע אחד. דוקטור אמנדה קון, שהיא מומחית לחיסוני ילדים וחברה בפאנל, מסנגרת על הבחירה שלה בעד. עבורי אומרת התשובה ברורה, אנחנו לא רוצים שילדים ימותו מקורונה, אף שמדובר במספר נמוך משמעותית בהשוואה למבוגרים, אנחנו גם לא רוצים אותם במחלקות לטיפול נמרץ. אז אמרנו, הדיון הזה רן ערך שעות ארוכות, באמת קרוב ל9 שעות, במהלכו הציגו המומחים מחקרים שונים בנושא החיסון, הם דנו ביניהם אודות היתרונות, החסרונות והסיכונים. אמרנו שאחד המומחים בחר להימנע, שמו של הרופא הזה הוא מייקל קורילה, הוא הצהיר לאחר מכן בהודעה כתובה שחלק מהילדים בהחלט זקוקים לחיסון, אבל אני לא רואה צורך באישור חירום של החיסון לקבוצת הגיל הזאת. כאמור, היו שם לא מעט ויכוחים בנוגע לנושא הזה, לצורך של ילדים להתחסן. קודי מייסנר, שהצביע בסופו של דבר בעד אישור חירום של החיסון, גם הוא היה נשמע, איך להגיד, קצת מתלבט. בוא נשמע מה הוא אמר.
I'm just worried that if we say yes, that the states are going to mandate administration of this vaccine to children in order to go to school, and I do not agree with that. I think that would be an error at this time until we get more information about
the state. קודם מייזנר, ואולי יש משהו בדבריו ערן, שאם נצביע כן, הוא אומר, המדינות לא יאפשרו לילדים שלא התחסנו ללכת לבית הספר. כמובן שיש כאן, יכולים להיווצר כאן פערים, אנחנו גם יודעים שיש קשר בין שיעור המתחסנים לפי רמת ההכנסה של המשפחות, זה יכול לפגוע באנשים שגם ככה הם פגיעים. הוא אומר, אני לא מסכים עם זה, אני חושב שזאת תהיה שגיאה, לפחות עד שנקבל מידע נוסף אודות הבטיחות של החיסון. לפי שעה אנחנו לא יודעים אם איזושהי מדינה עומדת לחייב ילדים להתחסן כדי להיכנס לבית הספר. ההליך הזה נגיד טרם הסתיים, ה-FDA צריך לאמץ את ההחלטה של הפאנל המייעץ, אחריו גם המרכז האמריקני לבקרת מחלות ומניעתן, זה צפוי לקרות ערן בימים הקרובים. הממשל האמריקני נגיד הכין מראש 28 מיליון מנות חיסון למספר דומה של ילדים שיוכלו להתחסן, אם וכאשר, כאשר למעשה זה לא אם, כי החיסון יתקבל, כאשר יתקבל החיסון, ייתכן שמבצע החיסונים יצא לדרך כבר בשבוע הבא. רק נזכיר שתוצאות הניסוי של פייזר שנחשפו בשבוע שעבר, מצאו יעילות של 90.97% במניעת מחלה סימפטומטית בילדים, כאמור בגילים 5 עד 11, זה החיסון הראשון שיינתן למעשה בעולם לילדים נגד קורונה.
יואב זהבי, כתב חדשות החוץ, תודה.
תודה, יאנה.
ושלום לכתבנו בלוס אנג'לס, יגאל רביד.
שלום, צהריים טובים, אירן.
נתחיל אולי באמת עם החיסון, ההחלטה של ה-FDA, אצלכם שם בלוס אנג'לס יש התלהבות לחסן את הילדים, או שממה שאתה שומע מחברים, מידידים, לא ממהרים?
יש נקודה שצריך לתת עליה את הדעת, להוסיף לדברים ולדיווחים של יואב מאתמול להיום. ארצות הברית כולה, במיוחד מדינת קליפורניה, מורכבת מפסיפס של כמה וכמה עדות וקבוצות אתניות. שם התפוצה של הקורונה לסוגי המחלה, ולצרינו גם התמותה הרבה יותר גדולה. דיברנו על זה כמה וכמה פעמים
בעבר. זה בולט מאוד בלוס אנג'לס שבה אתה מתגורר.
נכון, נכון. מדובר כמובן באוכלוסיות הלטינית והשחורה. האוכלוסייה האסייתית יותר מצייתת להוראות הקורונה, מתחסנת הרבה יותר, ולכן גם פגיעה הרבה פחות. האוכלוסיות האלה, לגביהן יש נתק לגבי הנוכחות שלהן בכל הנושא של התודעה והמודעות לקשיים ולתקלות, לבעיות, בטיפול, בחיסונים וגם בטיפולים במחלה עצמה, לא ממש יודעים. צריך להגיד את האמת, לא לגמרי יודעים, במיוחד לגבי האוכלוסייה הלטינית, ששם הרוב הגדול, למעלה מאזור ה-56-60% מהנפגעים מקורונה, גם החולים וגם הנפטרים, הם לטינים, לפחות כאן במדינת קליפורניה. רבים מהם בכלל אינם חוקיים, ולכן גם אינם רשומים ולא ידוע.
לא התחסנו בעצם.
לכן, בדיוק, לכן התשובה לשאלה שלך צריכה להיות, אם תצליח לפלח את הקהילות האלה, ואז גם מן הסתם, גם לגבי אוכלוסיות מבוגרות יותר, תצליח ליצור חסינות עדר טובה יותר, רן.
מכאן הסיפור השני שמעסיק את האמריקנים, ובעיקר מעסיק את הוליווד, פרשת מותה הטרגי של הצלמת בסרט ראסט, בכיכובו של אלק בולדווין. הפרשה הזאת ממשיכה להסעיר את אמריקה, בין השאר משום שהצד הפוליטי בסיפור הזה לא נרגע. עכשיו מדברים גם על חקירה פלילית, בעקבות מה שנראה כאי סדרים חמורים ורשלנות פושעת בהפקה. למה יש כאן מימדים פוליטיים בעצם?
מכיוון תשאל את משפחת טראמפ, בעיקר את דונלד טראמפ ג'וניור, האיש כאילו יצא בשליחותה של המשפחה ובשליחותו של הימין האמריקני, ששונא, פשוט שונא, רן, דיברנו על זה ביום ראשון, כבר שהתחילו הפימפומים והציוצים שלו ושל אחרים גם, כולל חברי קונגרס אמריקנים, פוליטיקאים מהימין, שדרנים ימניים, כאלו שמצהירים, תומכים וידועים כמי שהם אנשי טראמפ, וכמובן בני משפחתו ובנו ג'וניור, דונלד טראמפ ג'וניור בראשם. אתה יכול להיכנס לטוויטר שלו ופשוט לעקוב אחרי הציוצים שלו. זה התקפה משולחת רסן. מזמן לא ראינו דברים כאלו. זה, למשל, אני אתן לך דוגמה. לצחוק על אלק בולדווין, זה שהם שונאים אותו, אתה בעצמך הזכרת את זה ביום ראשון, אנחנו יודעים גם למה, ההכחה של הנשיא טראמפ בתוכנית Saturday Night Live, והחיקויים הקיצוניים, אבל זה לא רק זה, מסתבר שבולדווין במשך תקופה ארוכה, גם היה אחד הדוברים, האדווקייטס, הקשוחים והקשים נגד הנשיא טראמפ, ונגד השלטון שלו, ונגד החקיקה שלו, ונגד כל מה שהוא יצא, גם שאלת על הקורונה למשל. לכן משפחת טראמפ כרגע פשוט חוגגת על הדם, אין לי מילים אחרות מה שקורה כרגע, והציוץ הגס ביותר, וגם את זה אני צריך להגיד, בלי לקחת הסתייגות אפילו, כפי שאנחנו אוהבים לעשות בדרך כלל, דונלד טראמפ ג'וניור כותב לאשתו של טראמפ ואומר, we are fucked, how does it feel when we are fucked, פשוט מאוד נדפקנו, המשמעויות של זה הן רחבות גם בשפה האנגלית, לא צריך לתרגם יותר מדי, זה מסוג הדברים שגורמים גם ליצירת דעת קהל עוינת מאוד בחוגים הימניים כלפי כל הסיפור הזה, וגם תורת קונספירציה שמתחילות לצאת. היה צריך להיפתח, היו חגיגות עכשיו, נפתח בעצם כבר המוזיאון הגדול, כשתגיע לכאן איראן, עם הילדים שלך, אחרי שיקבלו את החיסון, ניקח אתכם למוזיאון לתולדות אומנות הקולנוע, ההיסטוריה של הקולנוע, שנפתח בשבוע שעבר כאן לידי בהוליווד, על קרן הרחובות ווילשר ופרפקס, וזה היה צריך לראות הרגע הגדול של תעשיית הקולנוע, והזוהר, והכיף, עם דיווחים חיים, ושטיחים אדומים, וגם יציאה מהקורונה, והמבנה הגדול והמרשים הזה.
זה לא יקרה או שזה יקרה במינונים נמוכים?
בדיוק, זה התחיל וזה קורה, והאירועים מתקיימים, אבל אני לא יודע אם במינון נמוך, אבל ברמת תודעה, והתעניינו אותם, כמובן שכולם מדברים, השידורים החיים, מאות האירועים, במושן פיקצ'ר מיוזיאם, כאן בלוס אנג'לס, הדיווחים מסביב הנושא הזה של האסון שאירע שם. העדכונים, ערן במילה אחת, המשטרה שסגרה את האזור, כפי שדיווחנו כבר ביום ראשון, הסרט בוטל, בולדווין עצמו החליט לפרוש לתקופה בלתי מוגבלת מהתעשייה, נתפסו עוד כלי נשק חמים, עוד כלי ירי, הסבר שהיו שם עוד כמה פליטות כדור על הסט הזה. חברת ההפקות עומדת בצרה גדולה, יהיו שם אישומים פליליים, criminal charges, מדובר בפירוש, הבמאי, עוזר הבמאי, הבמאי שנפצע, כן. כולם נחקרים, וגם כל 300 האנשים על הסט עוברים כרגע הכנה על ידי עורכי דין שחברות ההפקה שכרו כדי להכין אותם לחקירה. זה לא הולך להסתיים בקרוב.
יגאל רביד בהוליווד, תודה.
תודה לכם.
ראשי המדינות העשירות בעולם, ה-G20, התכנסו ברומא ביום שבת לפסגה שתימשך עד יום ראשון, כדי לדון בסלילת הדרך לקראת העידן הדיגיטלי החדש, ובשמירה על איכות הסביבה כמובן. הוועידה תדון גם בחלוקת משאבי העולם למדינות העניות, חלוקת המאגרים, מערכת הבריאות שתדאג גם למדינות הנחשלות ובמשברים אזוריים. אלפי אנשי ביטחון וצבא כבר נמצאים ברחובות רומא, והם מתכוונים לשמור על מנהיגי העולם מפני אפשרות של אירועי טרור ומפגינים אלימים. דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
רומא הפכה לבונקר לקראת כינוס ראשי המדינות העשירות בעולם, ה-G20. אלפי שוטרים ואנשי צבא, בעזרת מסוקים ויחידות מיוחדות ללוחמה בטרור ובנשק ביולוגי, כימי וגרעיני, בודדו את האזור שבו התכנסו מנהיגי 20 המדינות ביום שבת וביום ראשון. תחום הקונגרסים באזור רומא החדשה סטרילי ברדיוס של 10 קילומטרים. מנהיגי העולם, ובהם נשיא ארצות הברית ג'ון ביידן, ייפגשו כדי לדון בנושאים הבוערים בעולם. ראש ממשלת איטליה מריו דרגי אמר אתמול כי אנו עומדים בפני עידן חדש.
E oggi abbiamo davanti una trasformazione epocale. Le due transizioni, quella digitale e quella ambientale, richiedono un'ampia e ambiziosa programmazione. Dovremo costruire nuove infrastrutture.
עידן חדש של שינויים דיגיטליים וסביבתיים שזקוקים לתוכנית אמיצה. האיחוד האירופי יצטרך להשקיע 630 מיליארד אירו עד שנת 2030 כדי לעמוד בשינויים. עלינו לבנות תשתיות חדשות, להמיר את התעשייה ולחנך את הדור הצעיר לקראת שינויים מרחיקי לכת, אמר דרגי. ראשי המדינות ידונו בעתיד האנושות, כדור הארץ ושיפור תנאי החיים. אבל מעבר לנושאים המרכזיים, הוועידה תעסוק גם בנושאים הקשורים לכלכלת העולם, אחרי התאוששות מהקורונה, המשבר האפגני, חלוקת המשאבים בין המדינות העשירות לעניות, חיסון המדינות העניות, המלחמה בזיהום האוויר, האגירה ונושאים אחרים, כמו הסכם הגרעין עם איראן. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ביטל את בואו בגלל מצב הקורונה בארצו. והוא וגם נשיא סין השתתפו בוועידה בשיחות וירטואליות. מפגינים מרחבי העולם יגיעו לרומא כדי להפגין נגד המדיניות של מנהיגי העולם. אוזלת ידם בנושאי איכות הסביבה, המאבק בקורונה ועוד. ההפגנות בודדו וברומא מקווים שהוועידה תעבור בשלום ואולי גם תסלול את הדרך לעידן החדש שאנו עומדים לפניו. כאן יוסי בר, רומא.
בפריז נפתח משפט הרצח של מירי קנול, ישישה יהודיה שנרצחה באכזריות לפני 3 שנים בביתה על ידי שכנה המוסלמי וחברו ששדדו את חסכונותיה. התביעה הוסיפה הפעם שלו במקרה דומה של המורה שרה חלימי, סעיף של רקע אנטישמי למעשה, לאחר גל מחאות ודרישות מהקהילה היהודית. הפעם, בניגוד למקרה חלימי, הרוצח ושותפו אינם נהנים גם מפטור פסיכיאטרי על חוסר אחריות למעשיהם. דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
גופתה של מירי קנול, ניצולת השואה בת 85, נמצאה בדירתה ב-23 במרץ 2018, כשהיא חרוכה למחצה ונקובת 11 דקירות סכין. שכנה יסין מחוב בן 28, שאותו הכירה מילדותו, נעצר לאחר שהסתיר את הסכין בדירת אמו, שנקטה אותה וגם היא עומדת לדין על הסתרת ראיות. שותפו ומכרו מן הכלא, אלכס קרימבקוס בן 21, האשים אותו כי ביצע את הרצח מטעמים אנטישמיים, קרא אללה אכבר בעת הדקירות וטען כי ליהודים יש כסף. השניים גנבו גם כסף ורכוש, אך התביעה הגישה כתב אישום הכולל את המרכיב האנטישמי המחמיר את העונש, ובית הדין לערעורים קיבל את עמדתה. יסין הביע בעבר תמיכה ברוצח היהודים במרקולי פרקשר, חמדי קוליבלי, עכשיו יצטרך בית המשפט להתייחס לאנטישמיות כגורם להחמרה בעונשם. פרקליט המשפחה ויליאם גולדנדל אמר כי מדובר באנטישמיות בשירות הפשיעה.
Alors il s'agit pas de c'est pas monsieur Mohamed Merah qui rentre dans une école juive pour tuer des petits enfants juifs. On a affaire là à un antisémitisme crapuleux sur fond d'abord de vol et ensuite de surcroît.
Non, mais דובר במוחמד מרח שרצח ילדים יהודים בבית הספר בטולוז, מחוב רצח לצורך שוד, והאנטישמיות המוכחת שלו נוספה לכך. בנה של הנרצחה, דניאל קנול, אמר אחרי המושב הראשון בזעזוע, כי אינו מבין איך מפלצות אלה מעיזות להביט לו בפנים, והוא מצפה שיוטל עליהם העונש החמור ביותר. 11 דקירות סכין, תארו לעצמכם שישחררו אותם מחר, והם יעשו את זה לאימא שלכם.
Là, on attend un verdict très sévère. Vous imaginez votre mère assassinée de 11 coups de couteau brûlés,
הרצח עורר בשעתו סערה גדולה בקהילה היהודית, והנשיא אמנואל מקרון בעצמו השתתף בהלוויה של מירי קנול. ראשת העיר פריז והמתמודדת בבחירות לנשיאות צרפת מטעם המפלגה הסוציאליסטית, אני דלגו, עמדה בהבטחתה לקהילה היהודית ולמשפחה, וחנכה בשבוע שעבר שדרה על שמה סמוך למקום שבו התגוררה. כאן גדעון קוץ מפריז.
השעה הבינלאומית, ראש ממשלת סודן המודח עבדולה חמדוק שב אתמול לביתו, תחת הבטחה כבדה כמובן. השליט הצבאי של המדינה אל בורהאן סיפר אתמול במסיבת עיתונאים כי הוא שומר עליו בביתו כדי להגן על ביטחונו. למרות שחרור חמדוק, אתמול דווח על מעצרים נוספים של פוליטיקאים בחרטום. כתבנו לענייני ערבים רועי קייס, לא נראה שהחזרה של ראש הממשלה המודח מהמעצר מרגיעה את השטח.
נכון ערן, צהריים טובים. אז יומיים אחרי הטלטלה הגדולה בחרטום, לא נראה שהסיפור בדרך להסתיים, על אף שהיום על פניו התקבלו פחות דיווחים על מחאות נגד ההפיכה, מחאות שהצבא מנסה לדכא, מחאות שגם עלו בחיים של כמה מפגינים. אתמול בערב מי שעומד במוקד הטלטלה, ראש הממשלה האזרחי עבדאללה חמדוק שנעצר, שב לביתו בחרטום. זה קרה שעות ספורות אחרי שהשליט הצבאי של המדינה, עבד אל פתח אל בורהאן, הסביר במסיבת עיתונאים שחמדוק נמצא בארמונו של אל בורהאן, ושהוא לקח את חמדוק לשם כדי להגן עליו. לא עשינו הפיכה צבאית, אלא תיקנו את תהליך המעבר הדמוקרטי, כך השליט הצבאי של סודן. הנה קטע מדבריו אתמול.
احنا ما عملنا انقلاب عسكري احنا فقط نريد ان نصحح مسار الانتقال ونحن تعهدنا مع الشعب السوداني.
כן, אז זהו השליט הצבאי אל בורהאן, שהסביר גם במסיבת עיתונאים שהסיבה לדחיקת רגליהם של הכוחות האזרחים מהשלטון קשורה להסתה מצידם בזמן האחרון נגד המוסד הצבאי, מה שאיים על היציבות של המדינה. אז חמדוק, ראש הממשלה המקובל מאוד במערב, שוחרר, אבל שאר הבכירים שנעצרו איתו טרם, ובמקביל אמש נעצרו לפי הדיווחים גם בכיר באיגודים המקצועיים שפורקו אתמול במסגרת השלמת ההפיכה של הצבא, וגם פוליטיקאי בכיר ממפלגת האומה. במקביל, בארצות הברית ובקהילה הבינלאומית ממשיכים לקרוא לצבא לחזור בו מצעדיו, לשחרר את כל העצורים. שגריר סודן בוושינגטון נור אדין אסתי, שהתייצב נגד הצבא ולצד ממשלתו של חמדוק, אמר באחד הראיונות שלדעתו הקפאת הסיוע האמריקני לסודן בעקבות ההפיכה, 700 מיליון דולרים, זאת רק ההתחלה. הנה קטע מדבריו.
تم الان تعليق بعض المعونات الامريكيه للسودان وهذه خطوه اولى في رايي.
כן, אז זה שגריר סודן בארצות הברית שאומר שיש קונצנזוס אמריקני מערבי אירופי להפעיל לחץ על אנשי הצבא שהשתלטו על השלטון כדי שיחזרו מהצעדים שלהם. אתמול הבאנו את קולו של איש העסקים הסודני, אבו אל-קאסם בורטום, שצידד במהלכים של הצבא נגד הכוחות האזרחיים, קינה את ההשתלטות של הצבא מהפכה לשם תיקון, אלא שהרבה אנשים לא מרוצים מהמצב בסודן. אנחנו שוחחנו ביממה האחרונה עם אחד מהם, חידר חוואד, אקדמאי סודני מחרטום, שגם העביר מסר לישראל בהקשר הזה של ההפיכה. הנה קטע מהדברים שלו.
כסיר מן הפרד המקטמע הסודני יעקדון אנה הזה לנקלב הלדי וקע וקם ביה البرهان וקאיד המיליש החמאתי
הרבה אנשים פה חושבים שישראל עומדת מאחורי ההפיכה. על ישראל להתנער ממנה אם היא רוצה יחסים טובים ומאוזנים עם העם הסודני. הצבא והמיליציות של אלבורן כבשו את הבירה, כך אומר לנו חידר חוואד, אקדמאי סודני מחרטום. בינתיים, אם רוצים איזושהי בשורה מעודדת, רשות התעופה האזרחית במדינה הודיעה כי נמל התעופה בחרטום ישוב לפעול היום אחרי שנסגר בעקבות האירועים, שנראה שייקח עוד הרבה מאוד זמן עד שהעניינים יתייצבו באמת בסודן, מדינה שנמצאת בפרשת דרכים ולא ממש יודעת לאן מועדות פניה.
רועי קייס, תודה. מכאן אנחנו למתיחות שנרקמת ביממה האחרונה בין לבנון לסעודיה, בשל התבטאות של שר ההסברה הלבנוני שנוגעת למלחמה בתימן. ההצהרה עוררה את חמתם של הסעודים. נדבר גם על מתקפה שמיוחסת הלילה לדאש במזרח עיראק. שלום לכתב התחום הערבי עומרי חיים.
כן, שלום ערן. מקורות סעודיים אומרים היום לערוץ לבנוני כי שתי המדינות, סעודיה ולבנון, עומדות לפני משבר דיפלומטי משמעותי בשל הצהרותיו האחרונות של שר ההסברה הלבנוני ג'ורג' קרדחי סביב המלחמה שמנהלות תימן וסעודיה. הנה הדברים שאמר קרדחי הלילה בריאיון ששודר גם בערוץ אל ג'זירה וגרמו לה סערה. החות'ים מגנים על עצמם, לא כך? הם תוקפים מישהו? בראייתי, המלחמה בתימן אבסורדית ועליה להיפסק. כשנשאל ערן האם הוא מחשיב את פעילות האמירויות וסעודיה בתימן תוקפנות חיצונית על המדינה, השיב, בוודאי, בוודאי שיש תוקפנות. הדברים הללו כמובן עוררו את חמתם של הסעודים וגם של התימנים. ממשלת תימן גינתה את הדברים והעבירה בעניינם איגרת מחאה למשרד החוץ הלבנוני. שר ההסברה של תימן גינה גם הוא את דבריו של קרדחי ואמר כי הם משקפים בורות קשה בנושא התימני, נטייה עיוורת למיליציות הטרור החותיות והתעלמות מתפקידה של איראן וסדר היום ההתרחבותי שלה בתימן ובאזור. בממשלת לבנון התנערו מדבריו של השר, ראש הממשלה נג'יב מיקאטי, הביע את התנגדותו החריפה להצהרות והוסיף בדברים שאמר הבוקר אחרי שנפגש עם נשיא לבנון, כי השר הביע את דעתו האישית והיא אינה עמדתה של ממשלת לבנון או נשיאה. לפני זמן קצר ערן קיים קרדחי מסיבת עיתונאים ובה הסביר כי מה שאמר בריאיון לא מחייב את הממשלה בדבר, מפני שבעת קיומו הוא עוד לא היה חבר בממשלה. אלו דעות פרטיות. הוא אמר, אני מסרב למי שמנסה לתאר את עמדתי כעוינת כלפי סעודיה. עד כאן ערן בשלב הזה בנושא הלבנוני, סעודי תימני. מכאן נדלג לעיראק, שם דאש נותן לכאורה תזכורת נוספת על כך שהוא עדיין קיים בשטח. לפחות 11 בני אדם נהרגו, בהם אנשי כוחות הביטחון העיראקים, ו-13 נפצעו במתקפה מזוינת בכפר במחוז דיאלי שממזרח לבגדד, במתקפה שמיוחסת בעיראק לארגון הטרור. לפי הדיווחים, באירוע שאירע אמש השתמשו התוקפים במקלעים וברובי צלפים, ופתחו באש לעבר אנשי הכפר, הם ברחו כשהגיעו כוחות הצבא למקום. והיום ערן דיווחה התקשורת הערבית על 7 הרוגים נוספים במתקפה על כפר סמוך לאזור האירוע אמש במחוז דיאלי. אף שבשנים האחרונות נראה כי פחתה עוצמתו של הארגון הקיצוני הזה, הוא נותן הלילה תזכורת נוספת שהוא עדיין שריר וקיים בשטח. ערן.
עומרי חיים, תודה. מולדובה היא אולי המדינה הענייה ביותר באירופה ונתפסת בעיני רבים כמדינת חסות של רוסיה, אבל הנה היא משנה גישה. על פי הדיווחים, מולדובה רכשה דלק ממדינה אחרת שאיננה רוסיה, וזה כמובן מרגיז מאוד את הרוסים. שלום ליאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר.
שלום ערן.
יש פה שינוי פוליטי או שמדובר בסיפור כלכלי גרידה?
לא, זה בהחלט לא סיפור כלכלי גרידה בלבד. אנחנו רואים פה בעצם שני דברים שמתרחשים שכמובן קשורים אחד לשני. הדבר הראשון הוא לכאורה סוג של סכסוך בין מדינות, סכסוך על אספקת אנרגיה. צריך לזכור שמולדובה תלויה לחלוטין ביבוא גז טבעי רוסי, עד היום 100% מהגז הטבעי שהיא משתמשת בו מיובא בעצם מרוסיה, והרצון של מולדובה, של הממשלה החדשה ושל הנשיאה שהתחילה את תפקידה בסוף השנה שעברה, הוא בעצם לגוון את מקורות האנרגיה גם כדי להתקרב לאיחוד האירופי, והנשיאה החדשה מאיה סנדו בעצם עושה את המהלך המורכב הזה מול רוסיה, אבל כצפוי הרוסים לא ממש, כפי שציינת, לא ממש אוהבים את זה, ובעצם המגעים בין שתי המדינות על חתימה לחוזה חדש להספקת גז טבעי בעצם עלו על סרטון, והרוסים הורידו משמעותית את נפח הגז הטבעי שעובר למולדובה, והמשמעות היא הכרזה על ממשלת חירום, סליחה, על משטר חירום במולדובה עצמה, מכיוון שיש מחסור באנרגיה, וניסיון למצוא פתרונות אחרים, ובמסגרת הניסיונות הללו, כפי שאמרת, הם פונים למדינות אחרות, בייחוד האירופי, למשל פולין, אבל צריך להבין שהתלות של מולדובה ברוסיה היא עדיין מאוד מאוד משמעותית, ואנחנו שומעים ביומיים האחרונים דיווחים על כך, שתאגיד הגז הממלכתי של רוסיה, גזפרום, בעצם אומר שאם מולדובה לא תשלם את החוב שעומד עד תחילת דצמבר, גזפרום עלולה לסגור את הברז לחלוטין. אנחנו נמצאים בתחילת נובמבר בקרוב, המשמעות היא ברורה לכולם, אבל הטענות של רוסיה שהיא בעצם לא עושה פה שום שימוש פוליטי בסוגיה, אלא רק מעוניינת לחתום על חוזה חדש מול מולדובה ולספק גז, כמובן הטענות הללו לא עומדות במבחן המציאות, משום שהממשלה המולדובנית מקבלת רמזים מאוד מאוד דווים מכיוון תאגיד הגז גזפרום של רוסיה, שאם המולדובנים יבטלו חלק מההסכמים שחתמו עם האיחוד האירופי לגבי הסכמי סחר וסוגיות אחרות, המחיר שהם יקבלו יהיה טוב הרבה יותר, וההסכם יכול להיחתם תכף ומיד. וכאן אנחנו רואים
בעצם... נזכיר שבמולדובה יש חיילים רוסים, שזה נשמע קצת מוזר, כיוון שאנחנו מדברים על מדינה שכלואה בין רומניה, שנמצאת באיחוד האירופי, לאוקראינה, שהיא עכשיו אויבת מושבת של רוסיה, ורוסיה למעשה עדיין מחזיקה כוחות צבא בתוך מולדובה.
נכון, צריך להזכיר את זה, כי זו נקודה מאוד מאוד חשובה. מדובר על חבל טרנסניסטריה, שנמצא במזרח מולדובה, בעצם גובל גם באוקראינה, ונמצא שם, נמצאים שם חיילים רוסים, אמנם לא במספרים גדולים, אבל בסיס רוסי עם חיילים וציוד ותחמושת ונשק, ולכן הנקודה הזו חשובה עבור מוסקבה. חשוב להבין, מולדובה היא בהחלט בתחום ההשפעה המאוד מאוד חשוב, יש לרוסים אינטרס ברור שם שמולדובה לא תלך לכיוון האיחוד האירופי, אבל מצד שני, הנשיאה החדשה של מולדובה, כבר לא חדשה, בשנה האחרונה למעשה, מבהירה שוב ושוב שבכוונתה של מולדובה לנסות להתקרב לאיחוד. אז מה שאנחנו רואים כרגע, אותו מאבק שהוא לכאורה על נושא של אספקת אנרגיה, הוא כמובן בעל השלכות נרחבות הרבה יותר, והשימוש באותה סוגיית אספקת אנרגיה, יש לה גם כמובן היבטים גיאופוליטיים מאוד מאוד ברורים. כל זה צריך להזכיר, איראן, ממש באותו, במקביל לכך שצינור הגז של פרויקט נורד סטרים 2, שמייצא גז ישירות מרוסיה לגרמניה, מתחיל לפעול. ואחת הטענות נגד ההחלטה הגרמנית ללכת על הפרויקט הזה הייתה שעלולה להיווצר תלות מסוכנת ברוסיה שתעשה שימוש בסוגיה הזאת לצרכים גיאופוליטיים. והיום אנחנו רואים, אמנם בחזית המולדובנית, שהדברים הללו אכן מתרחשים, אם כי כמובן לא מדובר באותו צינור של נורד סטרים 2, אבל בכל מקרה, זו דוגמה לאופן שבו רוסיה מנצלת את התלות האנרגטית של מדינות באירופה לצרכים גיאופוליטיים, באופן מאוד
וכל
מאוד...
וכל זה על רקע מתיחות מתמשכת בין ארצות הברית לרוסיה, ארצות הברית שמקיימת תמרונים ותרגילים ממדינות כמו רומניה ובולגריה, רק לאחרונה שמענו על מטוסים רוסים שהוזנקו כדי לסלק מפציצים אמריקנים באזור הים השחור. צריך לומר שלמולדובה אין אמנם אזור חוף בים השחור, אבל לאוקראינה יש, וזה לא מאוד רחוק ממולדובה, כך שרוסיה בהחלט נאחזת במאחז הזה. אפשר להבין מדוע הוא חשוב לה.
כן, בוודאי, כפי שציינתי, הרוסים רואים במולדובה, באזור מולדובה, רואים בו אזור מאוד מאוד חשוב, חלק חשוב מאזור השפעה רוסי, שכמובן גובל, כפי שציינת, גם באוקראינה, שנמצא צריך לזכור במצב מלחמה עם רוסיה, ולכן המהלכים הרוסים הללו, זה הדרך שבה צריך לראות אותם. איפשהו זה קצת מזכיר את מה שהתרחש באוקראינה, ממש ב-2013-2014, גם אז אוקראינה חתמה על חוזי סחר אדירים עם האיחוד האירופי, והרוסים מאוד מאוד לא אהבו את זה. אנחנו כולנו זוכרים איך זה הסתיים, זה כמובן הרבה יותר מורכב כרגע. כי
השאלה אם מדינות המערב באמת מוכנות לתת את רשת הביטחון הזאת למולדובה, באמת להציע לה איזה סוג של חלופה מול השותפות הרוסית. פולין אולי נלהבת, אבל לא בטוח ששאר מדינות האיחוד האירופי ממש רוצות את מולדובה בשורותיהן.
כן, תראה, אנחנו לא מדברים כרגע על תרחיש של הצטרפות של מולדובה לאיחוד האירופי או לנאטו, צריך להבהיר את זה. כרגע ההתקרבות של קישינב לאיחוד האירופי מתבטאת יותר בחיזוק המגעים, בהסכמים שונים, בייחוד הסכמים שקשורים לסוגיות סחר. אבל כמובן שעבור הרוסים זה סוג של רמזור צהוב מהבהב, והם רואים מה מתרחש והם רוצים לעצור את זה, והם עושים שימוש באותה סוגיה של תלות אנרגטית. קשה מאוד להאמין שאותן מדינות באיחוד האירופי כמו פולין או אפילו מדינות אחרות יכולות להוות חלופה מספקת מבחינה אנרגטית עבור מולדובה, ולכן צריך לראות לאן הדברים הללו הולכים והאם שני הצדדים ירדו מהעץ הזה.
יאיר נבות, פרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר, תודה רבה לך.
תודה.
השעה הבינלאומית, אונג סאן סו צ'י, המנהיגה המודחת של מיינמר, העידה היום לראשונה במשפטה מאז ההפיכה בתחילת חודש פברואר השנה. בד בבד החל היום כינוס מדינות אשיאן, לראשונה בלי מיינמר. שלום לכתבנו בדרום מזרח אסיה רועי בק.
שלום ערן, ערב טוב.
אז הזדמנות ראשונה לשמוע את הליידי שמואשמת במה?
אכן, הזדמנות ראשונה לשמוע את הליידי, מי שהייתה מנהיגה דה פקטו קלת פרס נובל לשלום, שמואשמת לפי החונטה במיינמר בשחיתות, בקניית קולות, גם בהחזקת ויבוא מכשירי קשר ללא רישיון. זה בעצם מה שמאשימים אותה, ואני חייב לומר, לסייג ולומר, עדיין מדובר בחונטה צבאית ששולטת באז הראשון לפברואר השנה במיינמר, לכן העדות שלה לא שודרה בשידור ישיר, אבל שוב פעם מדובר בפעם הראשונה שבה היא מגיעה לבית המשפט פיזית היא עצמה, לא דרך עורכי הדין שלה, לא דרך נציגים ומידע, לפי מה שכן, ולכן אי אפשר בעצם לוודא בוודאות מה שהיא אמורה, לפי מה שכן מתפרסם בתקשורת, על פי האופוזיציה לפחות, היא הצליחה להגן על עצמה בהחלט, אבל שוב נזכיר מדובר במיינמר שנמצאת תחת החונטה הצבאית, הפיכה צבאית, למרות שהחונטה מבטיחה בחירות בשנת 2023, נכון לעכשיו, העולם בהחלט מודאג, יש סנקציות הולכות וגוברות, עדיין תחת החונטה הצבאית. כן.
ועידת אשיאן, בלי מיינמר, למעשה מיינמר מוחרמת בגלל השלטון הצבאי שם.
אכן, ובאותה נשימה מיינמר חברה בוועידת אשיאן, וארגון אשיאן, לפי המסורת האסייתית שבדרום מזרח אסיה, תמיד היה ידוע בצורך להחליט החלטות תוך כדי קונסנזוס, תוך כדי שותפות מלאה של כל המדינות, והנה לראשונה, ומה שאני יכול לומר, אולי זאת התקדמות חיובית מבחינת זכויות אדם, לראשונה מדינה חברה באשיאן מוחרמת. מיינמר מוחרמת, יותר נכון הגנרל, ראש החונטה הצבאית, לא הוזמן בפעם הראשונה, וכן, היום נפתחת לוועידת אשיאן בסולטנות ברוני, שבדור מזרח אסיה, הסולטנות המוסלמית, ואני מציע שנשמע מה היה לסולטן ברוני לומר היום.
The COVID-19 pandemic is a global crisis like no others. It has disrupted our health and socio-economic order. on a scale that
כן,
has not
שים לב, הוא לא מדבר על, על מיינמר, הוא מדבר בעצם על ה-COVID-19, הוא אומר, הוא מדובר בעצם במגפה שהיא בעצם משבר גלובלי, כמו ששונה מכל משבר אחר, זה הפריע בעצם לסדר הסוציו-אקונומי, לבריאות, ברמה כזאת שלא נראתה מעולם, היות המגפה עדיין ממשיכה והולכת, הסדר, הכלכלה העולמית עדיין שברירית מאוד ולא בטוחה, ולכן חשוב יותר מתמיד למדינות אסיאן, ולכל השותפים שלהם בעצם, לפעול בסולידריות ותוך כדי שיתוף פעולה, והוא בעצם קורא לעידוד שיתוף הפעולה בין המגזר הפרטי לבין המגזר הציבורי. שוב, עד נכון לעכשיו, אף מילה על מיינמר.
רועי בק, תודה.
תודה, אירן.
יציאה מהארון של ספורטאים פעילים היא עדיין לא עניין שבשגרה, ודאי שלא בענף הכדורגל שיש לו תדמית מצ'ואיסטית במיוחד, אבל ג'וש קבלו, כדורגלן אוסטרלי, עושה זאת הלילה והופך להיות הכדורגלן הפעיל היחיד בליגה בחירה יחסית, הליגה האוסטרלית, שעושה זאת, ואולי גם פותח את הדלת לאחרים. שלום לליאן וילדה, עורך הספורט.
שלום שלום, כן, מדובר על כדורגלן שעד היום אולי לא הכרנו באוסטרליה, הכירו אותו ג'וש קבלו בן ה-21, כאמור מאדלייד יונייטד, עושה זאת באמצעות פשוט יציאה מהארון, גם בווידאו, וזה לא טריוויאלי, מופץ ברשתות החברתיות של המועדון עצמו, הנה בוא נשמע.
Hi everyone, it's Josh Cavallo here. I'm at my home here in Adelaide. There's something personal that I need to share with everyone. I'm a footballer and I'm gay. Growing up, I always felt the need.
כן, אז בווידאו מושקע בתמיכת המועדון, הוא מספר שהוא הומו ושהוא כדורגלן, ותמיד רצה להיות כדורגלן, פחד שהעובדה שהוא הומוסקסואל יגרום לכך שלא יקבלו אותו, שלא יוכל לשחק, והוא עוד אומר שהוא מאוד מאוד מופתע מהתגובות החמות שהוא מקבל אחרי שהוא יצא מהארון בפני חבריו לקבוצה, בפני המאמנים, וזה גרם לו לחשוב למה הוא לא עשה את זה קודם. אגב, את הווידאו הזה והודעות
רק בין 21, כן, כמה קודם זה יכול לקרות.
הוא אומר שזה כבר 6 שנים הוא ככה מתחבד בעניין, והוא מקבל כבר תמיכה גם מכדורגלנים מפורסמים, גם ג'רארד פיקה, כוכב ברצלונה, כותב לו, אין לי את העונג להכיר אותך אישית, אני רוצה להודות לך על הצעד הזה שאתה נוקט, עולם הכדורגל נמצא הרחק מאחור ואתה עוזר לנו להתקדם. גם אנטואן גריזמן, שחקן אתלטיקו מדריד וכוכב נבחרת צרפת, כותב לו, אני גאה בך, ומצייצים את הדברים שלו מחדש. הוא לא הראשון אי פעם שעושה את זה, הוא כרגע היחידי, הכדורגלן הפעיל היחידי שעושה את הצד הזה. בעבר, ב-1990, היה כדורגלן אנגלי, ג'סטין פאשן הוא שמו, הוא יצא מהארון ואז הוא שילם מחיר מקצועי מאוד כבד, גם מה שנקרא, כבר לא היה בקבוצות בחירות, וגם אחר כך המקרה שלו הסתבך, 8 שנים אחרי היציאה מהארון הוא התאבד, אחרי שאיזשהו נער התלונן נגדו על תקיפה מינית, בסופו של דבר לא נמצאו ראיות, אבל עבור אותו פאשן או החיים לא היו אותם חיים.
וכמובן שלא הזכרנו את ספיר ברמן שלנו, שעשתה היסטוריה, אומנם לא שחקנית כדורגל, אבל שופטת, וזה בהחלט צעד היסטורי, אולי אפילו חשוב לא פחות.
לגמרי, והשאלה מתי גם כדורגלן ישראלי ראשון, ובכלל בליגות בחירות אחרות, כי אנחנו יודעים שיש, בעבר פורסמו גם עדויות על כך שיש כדורגלנים שמפחדים פשוט, שהם הומוסקסואלים. תראה, שוב נאמר, אנחנו לא מוצאים אף אחד מהארון בלי שהוא רוצה, אבל זו בדיוק הנקודה, שצריך לרצות, בוודאי שיש, וצריך לרצות, וצריך לא לפחד מהצעד הזה. אני חושב שהחברה היום, וגם אנחנו רואים את זה במקרה של ספיר ברמן שהזכרת, היא הרבה יותר מקבלת, הרבה פחות מצ'ואיסטית, גם בעולם הכדורגל שהוא עולם מצ'ואיסטי. השאלה, מי יהיה הראשון לעשות זאת? על כל פנים, הנה, ג'וש קבלו, מהיום הוא דמות מאוד מוכרת, כדורגן אוסטרלי מאדלייד יונייטד שיוצא מהארון פומבית.
כן, את מה שעשה ג'וש קבלו, את מה שעשתה ספיר ברמן ואפילו שרית חדד, יכולים לעשות עוד כדורגלנים ולתת דוגמה לציבור שלהם, לקהל שלהם, וזה בהחלט טוב.
כך הוא רוצה גם לשמש השראה, הוא אומר את זה באותו וידאו ששמענו קודם קטע ממנו.
ליאן וילדאו, תודה.
תודה.
במוזיאון פתח תקווה לאומנות מוצגת בימים אלה עבודת וידאו ארט של אנשים מרחבי העולם שמספרים על בדידותם בתקופת קורונה. שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי.
שלום שלום ערן.
טוב, בדידות זו הייתה חוויה אוניברסלית ממש בתקופת הקורונה, כמעט שאין, נכון. לא היו רגעים בהיסטוריה שבהם כל העולם חווה ביחד בדיוק את אותו דבר.
נכון, פתאום נהיינו לכפר קטן אחד, וזאת עבודה שהגיעה אלינו מברלין. האומנית, אגב, היא אומנית ישראלית, שרון פז, שפנתה בזמן הסגר, מה שנקרא, לאנשים ברחבי העולם, שבעצם צילמו את עצמם, חלקם אגב מופיעים ליד החלון, בסיטואציה ודיברו על בדידות. בוא נשמע קטע.
Losing track of days, but also it's just feeling like, okay, it's light out. And then it gets dark, and it gets light, and then it gets dark. And it's just kind of not a whole lot in between to break that up, that monotony. So it's a very strange feeling of just being stuck in this loop, being so aware of time, but also losing track.
כן, אז האמריקנית הזאת, אגב, האנשים מוצגים ללא שמם, והדבר היפהפה בווידאו הזה, שכולם הפכו, היא הפכה אותם לאבטר, ולמרות שאלה אנשים אמיתיים, הגברת הזאת ששמענו מדברת על העניין הזה, שאיבדת בכלל תחושה של יום ולילה, אתה יודע, קמים מאוחר, כן קמים, לא קמים, הרי לא הולכים לעבודה. עוד סיפור מרגש של מישהי מגרמניה, על סיפור על הורה שחולה, ואתה לא יכול להגיע לבית החולים, להיות איתו, וזה מעניין מה שעושה שרון, היא בעצם ממקדת אותם במין בית משותף, כן, רב קומות כזה, כל אחד מדבר מהמדינה שלו, ובסופו של דבר אתה רואה שהסיפורי בדידות מאוד מאוד דומים בסופו של דבר.
עכשיו, היום זה נראה לנו אולי מובן מאליו, כיוון שכולנו חווינו אותו, אבל יש פה איזה ניסיון ללכוד רגע בזמן, ואולי לשמר אותו גם לדורות הבאים, כי יצירה כזאת מלווה את המין האנושי, ויש ניסיונות באמת לשמר או לתעד את התקופה המאוד מורכבת שעברה על המין האנושי, לא רק בתערוכה הזאת, אלא בכלל ברחבי העולם.
נכון, והמעניין הוא שהיא יוצאת מטקסט של חנה ארנט שדיברה על בדידות, אגב גם בהקשר לאמצעי של דיכוי המשטר, אתה יודע, זה קשור גם לכל התיאוריות קונספירציה. עד היום אני שומעת, אתה לא תאמין, גם בישראל מחבר'ה שאומרים זה בכלל אין בדיוק קורונה, זה הממשלה, היא רצתה לשלוט, היא רצתה, אתה יודע, אנחנו עדיין שומעים דברים כאלה ברחבי העולם, וזה לא יאמן שחנה ארנט לפני שנים דיברה בהקשר הזה. מזה בעצם אפשר לומר נולדה העבודה המרגשת הגשת הזאת במוזיאון פתח תקווה. אירנה גורדון שלנו שעצרה, גם מציגה שם עבודה מרגשת של אנרי סלה, אומן שמציג סרט שהוא בעצם סיפור מ-95 מסרייבו, של מרכז סרייבו, שבעצם אנשים לא יכולים ללכת שם, כי צולפים בהם, המלחמה הנוראה הזאת של הארבע שנים שהייתה שם, ומדבר גם שם על הבדידות, על סגר, תחשוב באיזה סיטואציות האנושות הייתה בסגר, גם שם בעצם היה מצור על העיר הזאת, כן? שהיום היא בירת בוסניה הרצגובינה, עבודה מדהימה שקוראים לה 1395 ימים ללא אדום, כי הסיפור שאמרו לאנשים, אם אתם רוצים להלך באזור הזה, שצולפים בכם, אגב, מוסלמים ונוצרים, הרי לא ידעו מיומית, אל תלבשו אדום. לכן בעצם לסרט הזה קוראים כך, מאוד מאוד מרגש לראות איזה מבט רטרוספקטיבי על, על סגרים, על ניתוק, על בידוד, שאתה יודע, אירן, אנחנו עוד לא יודעים לצערנו אם זה סוף.
אם הסיפור הזה נגמר, כן.
בדיוק.
זה עוד לא לגמרי מאחורינו, אבל בכל זאת היום חדשות טובות, הילדים אולי הולכים להתחסן ולשפר עוד קצת יותר את חומת האש שיש סביבנו נגד הווירוס המנובל הזה. מירי קרימולובסקי, תודה.
תודה לך, אירן.
Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing.
ערב ועידת האקלים שתיפתח בגלאזגו, ארגון האומות המאוחדות מנפיק קליפ ויראלי. לו הייתה לדינוזאור אפשרות לנאום לפני האום, נניח בעצרת הכללית, מה הוא היה אומר לנו כמי שחווה תהליך של החדה? וכך זה נשמע כשדינוזאור מגיע לנאום באום.
Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now.
As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea.
יש לכם הזדמנות לשנות את המציאות שלכם, אומר הדינוזאור. נקווה שיקשיבו לו הדינוזאורים שהשתתפו בוועידת האקלים בגלזגו. וברקע אתם שומעים את הזמר אלכס קלר, שעושה כותרות בבריטניה. השבוע הוציא סינגל חדש. בבריטניה הוא ידוע יותר כבן זוגה לשעבר של אמי ויינהאוס, שחזר בתשובה ועלה לישראל. מכאן בירושלים הוא מכניס עוד להיט למצעדי הפזמונים בבריטניה. אלכס קלר, מי שלנו. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי האחרונה לשבוע הזה, שערך זאב שניידר, המפיקה ילד דודי, הטכנאי אמיר שמואלי, אני רנסי קורלה. אנחנו יוצאים לחופשה בת שבועיים, במהלכם תהיה כאן מהדורה מיוחדת של השעה הבינלאומית, וכאן בסביבה, בהגשת אורי לוי ושרון וקסלר, שתלווה את ועידת האקלים בגלזגו, ותעסוק לא מעט בסוגיה הגלובלית והלוקלית הזאת, שמעסיקה את כולנו. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, מחר מרחבת עם אימן קסם סלימן. להתראות.